אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאיכן הצורך הזה להגדיל טריטוריה כל הזמן? לא סיפרו לכם לשותיכם שהגודל לא קובע? איך רצח אחד הופך אדם לרוצח ועל אלף רציחות נותנים מדליה? למה אנחנו צריכים לשלוט על מישהו בשביל להרגיש גדולים? למה אנחנו צריכים לסנוע מישהו אחר בשביל לאהוב את עצמנו? איך יכול להיות שמדינה נאורה כמו אתונה, שהמציאה את תרבות השיחה והוויכוח, שהצמיחה משוררים, בחזאים, פילוסופים, ציירים ופסלים, נותנת רישיון ליצרים הנמוכים ביותר? מה יישאר אחריכם כשהכל ייגמר? אפילו לא שיר, ציור אחד, כלום! מה אתם משאירים לדורות הבאים מלבד קברים? ולשניכם אומר, בעוד אלף שנה שלכם תהיו בפח ההשפעה של ההיסטוריה. אף אחד לא יזכור איך קראו למפקד צבא אתונה או מפקד צבא ספרטה, כי מפקדי צבא לא מתים, הם רק מתחלפים. אבל את אריסטופנס יזכרו גם בעוד 2000 שנה, וגם את סופוקלס ואריסטו ואפלטון וסוקרטס והומרוס, איש מהם לא נגע בחרב בימי חייו.
את הדברים האלה אומרת בחורה אתונאית בשם ליזיסטרטה, למצביעי המלחמה של ספרטה ואתונה, בפרשנות המעודכנת שנתנה ענת גוב למחזה הנודע של אריסטופנס מהמאה 411 לפני הספירה. המחזה שלו, וגם שלה, בעקבותיו, עוסק בגיבורה אתונאית הסוחפת אחריה את נשות יוון למלחמת מינים, וקושר למעשה בין מגדר, אירוס ופוליטיקה. בעזרת שביתת מין, סגירת רגליים בקיצור, פגיעה אנושה בליבידו, הנשים מכניעות את הגברים לעשות שלום. היי אבא.
היי.
מה אתה אומר? שביתת מין הייתה עובדת עליך? כי יש לי הרגשה שאני יודעת את התשובה.
התשובה היא שאני בן 85.
לא, אבל עכשיו אתה גם לא מסוכן. אני מדברת על שנות מסוכנותך.
א', אני לא מסוכן, וחוץ מזה אני גם פחות אהבתן.
אוקיי, בגיל 35 שביתת מין הייתה...
בגיל 35 הייתה שביתת מין הורסת אותי.
אוקיי.
הורסת אותי.
אנחנו עם החוג המנחם אבא תרחם, והפעם הבא אני רוצה שנדבר על אלימות ומגדר, כלומר, שנפריח תיאוריות חסרות ביסוס בנוגע לשאלה האם אלימות היא תכונה מהותנית, גנטית, שאכן מפרידה בין גברים לנשים, אני חמודה בעתה דורסני, או סתם פוזיציה מעמדית. כלומר, גם נשים, בהינתן שיכבשו את העולם, יפעילו כוח ואלימות. מה אתה חושב?
תראה, אני חושב שיש לי מעט מאוד מה לומר על הנושא הזה, שנידון בהרחבה. נדמה לי שהשיחה הזאת תתקיים בעיקר בפיך. אני אומר ככה, יש סוגים רבים של אלימות, והתשובה המחקרית תלויה במשר מחפשים.
אוקיי.
ברור שגברים מעורבים באלימות פיזית יותר מאשר נשים, ויש טענה שנשים יותר מעורבות באלימות עקיפה.
כן.
כמו למשל בהפצת רכילות זדונית.
כן.
עכשיו, לפי מה שאני יודע, אין ממצאים משכנעים הסבים על קשר בין אלימות לבין משתנים פיזיולוגיים כמו הורמונים, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, קורטיזול, הסרדיול, אין נתונים משכנעים מספיק. ההיגיון נותן שמה שנקרא תכונות גבריות ונשיות נמצאות על קשת. יש גברים שהם מאוד נשיים ויש נשים שמאוד גבריות, וייתכן מאוד שבכלל סטטיסטית, אם אתה תציג את השאלות...
עצם השימוש במילה תכונות נשיות ותכונות גבריות הוא כבר הסללה תרבותית.
כן, אבל נניח שזה כבר באוגן, אז אני משתמש בהם כמעט בהשאלה, בלי להאמין במה שאני אומר.
טוב, אז... יש חוקרת ישראלית, פרופסור דפנה יואל, שכנראה הצליחה לענות על השאלה הזו, כי מה שהיא טוענת זה שהמוח האנושי הוא פסיפס ייחודי של מאפיינים, ושהניסיון לבנות מוחות בעלי פרופיל גברי או נשי הוא עקר. היא אומרת שיש הבדלים סטטיסטיים כמובן, אבל שהם יכולים להיות יותר גדולים בין מוח גברי למוח גברי, מאשר בין מוח גברי למוח נשי. ושבניגוד להבדלים בין אברי המין, כן? שהם מוכחים, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו בהחלט רואים, אין דבר כזה מוח נקבי ומוח זכרי. אני מאוד אוהבת את זה.
גם אני אוהב את זה, ואני לא יכול לחוות את דעתי על האמינות של המחקר הזה. אין לי השכלה מספקת, ואני לא קראתי מאמרים, ודאי. אני יודע שהיו מאמרים שהתנגדו לממצאים שלה.
נכון, נכון. אבל אז בוא נדבר על ניסיון החיים, בסדר.
מניסיוני האישי,
כן.
אז ככה, בוא נתחיל מבית הוריי. במונחים האלה של גביות ונשיות, אמי הייתה גבית יותר מאבי. אבי היה איש רך ונוח, שמעולם לא נקלע למריבה, לא היה איש מדנים, הוא היה איש סטואי כזה, לא שאף כבוד, לא שאף גדולה, לא היה בשום תכונות אלימות. אמי הייתה מדוכאה מצד אחד, לא מסופקת, אולי בגלל זה, צעקנית, אלימה, כלפה הפעילה יותר אלימות מאבי, קיבלה החלטות נועזות יותר משאבי העז לקבל, אבי היה די פלגמטי.
כן.
ואם הייתי מלביש אותם בחזות של נשים הפוכה,
זה, אוקיי.
הייתי אומר שאבי הוא האישה.
זה היה מסתדר האישה, טוב.
אבי הוא האישה, אוקיי. למרות שנשים מאוד המשיכו אליו, והוא היה וימנייזר.
כן.
והוא התנהג כמו גבר, ג'נטלמני, ומגן על נשים וכדומה, ורומנטי, אבל...
טוב, גם הסיבות שבגינה נשים נמשכות לגברים, היא הסללה תרבותית, אז ככה ש...
נכון.
יש נשים שמחפשות...
נכון. אז, לא? אז זה דבר אחד. אחר כן. כך עבדתי ב-60, שיש לי באחוריי 65 שנות עבודה, עם גברים ונשים. נשים שהיו כפופות לי במידה מסוימת, בהיררכיה של התעסוקה, לנשים שהיו שוות לי, שותפות, שהיו ממונות עליי.
היו לך נשים שהיו ממונות עליך?
בוודאי שהיו. היו. היו מפיקות, היו מנהלות שהיו בבחירות ממני. השאלה הזאת מעולם לא הסיקה אותי. אני לא הבחנתי בשום דבר שונה, אולי בתכונותן של נשים, נכון. להיות יותר, לפעול כמו יפנים. בחבורה, זאת אומרת, להגיע להסכמה יותר מאשר להגיע לקונפליקט.
נכון. אבל
מבחינת הכישרון, האמביציה, הנכונות לעבודה, החברות,
כן.
בשום דבר אני לא הצלחתי להבחין בין נשים
לגברים. אני חושבת שנשים טובות יותר בהרמוניה, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה, האם זה קשור להסללה תרבותית, או האם זו תכונה מהותנית.
זה בכלל לא אכפת לי, מה אכפת לי?
לא, לי זה אכפת, אז אני אסביר לך למה.
למה זה, מה שחשוב לי.
רגע, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, יש את החלטה 1325 של האום, שמכירה בתפקידים החשובים של נשים ביישוב סכסוכים, מתוך סטטיסטיקה פשוטה. הם גילו שבמסעים ומתנים, בבניית שלום, בשמירה על השלום, במענים הומניטריים, אוקיי? נשים טובות יותר. זה לא עונה על השאלה אם זה גנטי או לא גנטי, זה פשוט עובדה, נשים טובות יותר. אבל כשאני חושבת על נשות הקואליציה, בסדר? כשאני חושבת
שאלה
על...
שאלה לא עכשיו.
כן, על טלי גוטליב, על עידית סילמן, על דיסטל, על מאי גולן, על לימור סון הר מלך, על סטרוק, שהן כולם נשים שהאמת בא לי שהן יהיו גברים. ואז אני הבנתי שברגע שאנחנו, כן, שאנחנו נהיה במוקד קבלת ההחלטות ונאסוף מספיק כוח, אנחנו נהיה גברים. זה לא מחשבה אופטימית במיוחד, אבל אני חושבת שהבעיה היא לא במגדר, אלא פשוט בכוח. ואת הכוח צריך לפרק, ולא את המגדר.
כן, טוב, אנחנו נדמה לי מסביב לציר אחד של מעגל. נפנה לחברה, אתה להקטים ציידים.
כן.
בעצם את טוענת שאם היו מטילים את מלאכת הציד והלקט על נשים ולא על גברים, אילו הגברים היו יושבים ומניקים בחלב את הצאצאים, אז גם התכונות הקולקטיביות של המגדרים היו משתנות. ויש נכון. להניח שככה דבר.
יש אגב ארכיאולוגית ואנתרופולוגית נורא נורא ידועה שנקראת, אולי אתה מכיר אותה, מריה גומבוטס, אתה שמעת את שמה?
לא, אבל זה לא התחום שלי, אני באמת לא...
אוקיי, אז זה ארכיאולוגית ואנתרופולוגית ממוצא ליטאי, שהתפרסמה במחצית השנייה של המאה ה-20, בעיקר בקרב פמיניסטיות, אגב, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, שזה הרי תלוי מה מחפשים, בגלל המחקרים שלה לחברות המטריאכליות, שלטענתה התקיימו באירופה בתקופת האבן המאוחרת, שהיו ציוויליזציות שלבות ושוחרות שלום. יש גם אגדות מטריארכליות, נכון, על האי קריטים, על התרבות המינואית. בדיוק.
כן.
והממצאים בהחלט מאפשרים פרשנות כזאת, נכון?
כן, ויש להניח גם שהסיפור על האמזונות, שהן קורטות שד אחד, כדי שיהיה להם נוח יותר למתוח את מיתר הקשת וכדומה, והיו מזריעות את הגברים השבועיים בתוך התלמים.
כן.
כן, יוצא מן הכלל. כנראה שהיה לזה איזשהו בסיס בעידן הקדום, במקום מסוים, אני יודע. אז, אבל, תראי, מה שאת אומרת בעצם, שמבנים, מבנים ארגוניים, מבנים חברתיים, גורמים לכך שקבוצות מסוימות, או אנשים, פרטים, בעלי תכונות מסוימות, מתבדדים בהם.
Mm-hmm.
כיוון שהפוליטיקה, הארגונים הפוליטיים, מופעלים על ידי יצרים כוחניים, שאיפת שלטון, שאיפת כוח, יצירת קואליציות, שמטרתם לנצח קואליציה, קואליציה
ולשמר, וכדומה, ולשמר את הכוח.
אז מאליו מובן שאנשים שמתבדדים, מצטיינות בזה, מייחסים להם תכונות גבריות, כי זה מה שנדרש בתוך הארגון הזה. ולכן אלה בוקעות. עכשיו, אם ניקח כמה דמויות היסטוריות של מנהיגות שעלו לפסגה וכוחות רבים ניתנו בידיהם,
כן.
נגיד הגברת נהרו בהודו. היום...
קח את גולדה מאיר.
גולדה מאיר, כן, אבל גולדה מאיר... הייתה מנהיגה לא יותר כוחנית ממנהיגים אחרים, ולא פחות כוחנית.
וגם לא פחות,
כן. ידעה לשחק את המשחק הפוליטי מצוין. הייתה, לדעתי, ראש ממשלה טובה בהרבה מכפי שמייחסים לה, ושרת עבודה בוודאי. אני לא יודע איך הייתה כלולנית בחפציבה, אבל אני מניח שגם שם היא הייתה בסדר גמור, והייתה ביחד עם זה אם... והם טובה, ילדיה אוהבים אותה וכדומה.
כן.
אישה אולי פחות, כי בעלה היה שונה.
גם ילדיו של בן גוריון אוהבים אותו. כן, זה...
ילדיו של בן גוריון אוהבים אותו
כן,
מאוד,
טוב,
נכון?
כן, טוב, זה נושא.
אז כך. עכשיו, אבל גברת נהרו נניח, המדיניות שלה הייתה דיקטטורית כמעט על גבול הפשיזם. בעלת אז... גוון קומוניסטי. והמנהיגה של ציילון בשעתו בנדרנייקה, בעוד כמה כאלה, אינני יודע מה הקואליציה, האחרונה הנשית...
אבל בניו זילנד כמה...
כן, אז היא גם העניקה את הילד הקטן של... אני לא יכול להגיד שום דבר לדעת... לא, לא. הגברת תאצ'ר, תשמעי.
נכון,
הגברת
הברזל.
הגברת הברזל.
אז מה שאני... אז אני חוזרת לנקודה שאותה רציתי להגיד, שהבעיה היא לא המגדר, הבעיה היא כוח רב מדי. ושבכל מקום שיש כוח רב מדי, כדאי לפרק אותו.
נכון.
כי ההוכחות לכך שנשים היום, כן, יותר מוכשרות לשלום, היא, אני חושבת, די עובדה. אפילו הסתכלתי, אתה יודע, זה נורא מצחיק, הסתכלתי על פורום הגבורה, נגיד, על פורום הגבורה שנתניהו נפגש איתה, ואתה רואה שכל התמונה זה גברים עם כיפות, בסדר? כולם, אין שם אף אישה. לעומת זאת, כשאני מסתכלת מי עומד בחזית המאבק להשבת החטופים, זה אמהות.
כן.
וכשאני שמה את שתי התמונות האלה, אחת מול השנייה, אני אומרת, איך זה יכול להיות, כן, שמי שקורא להילחם על טיפת הדם האחרונה, עד הניצחון המוחלט, זה חבורה של גברים, ומי שקורא להשבת החטופים, זה אימהות.
איך אנחנו נסכם? פחות כוח.
פחות
כוח. וכיוון שהכוח היום נמצא בעיקר בידי הגברים,
לפרק אותו.
צריך לפרק את הכל.
ואם הוא נמצא בידי אנשים, לפרק גם אותו.
אני מזמין אותך לשוחח עם בת זוגים, אימך החורגת.
כן.
תסכימו, היא בעד הצבת גרדומים בערים, בעד סירוס גברים.
לא.
ויש לה...
לא, אבל היא דווקא חושבת שגברים באופן מהותני הם חרות.
הם חרות, כן.
כן.
היא חושבת שבאופן מהותני.
לא כי הם הוסללו ככה, אלא שהם פשוט מולדו חרות.
אבל למזלי היא אומרת, אבל יש כמה יוצאים מן הכלל, ואתה נמנה אימם. זה מה שהיא אומרת.
אבל אני מסכימה.
כן.
אני בוודאי.
נכון, ברור. נכון שאני רך.
היום. היום. טוב, אז בוא ניפרד בשיר יפה של ויסלאבה שימבורסקה.
בוא נעשה אותו ביחד, כי פה יש תפקיד לאישה, בסדר?
אני מקבלת תפקיד אורח?
מקבלת תפקיד, כן.
אז אני יודעת איזה. בסדר, אוקיי. ניפרד מהעורכת שלנו מאיה קוסובר ומהמאזינים. תודה שהייתם איתנו. ניפגש בפרק הבא של אבא תרחם. אבא עכשיו שוט.
אישה, מה שמך?
לא יודעת.
מתי נולדת? מניין את?
לא יודעת.
למה חפרת לך מחילה באדמה?
לא יודעת.
אם את מסתתרת.
לא יודעת.
למה נשכת אותי באצבע?
לא יודעת.
את יודעת שלא נפגע בך?
לא יודעת.
לצד מי את?
לא יודעת.
עכשיו מלחמה, את חייבת לבחור.
לא יודעת.
הבית שלך עוד קיים?
לא יודעת.
אלה ילדייך?
כן.